חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני ג'וש בריינר ואני היום השוטר הטוב. לעתים נדירות, כל ערוצי הטלוויזיה עוצרים את שידוריהם ומעבירים בשידור חי, הלוויה. הלוויות של אישים שהפכו לסמל, מנהיגים, אנשים שראויים לכבוד האחרון מהעם כולו. סגן הדר גולדין ודומיו אינם גדולי אומה, הם ענקי האומה. היום מדינה שלמה עצרה לכמה דקות כדי להביא לקבורה את הקצין שנחטף לפני 11 שנים. הופקר במשך השנים הארוכות וגופתו הוחזרה סוף סוף לישראל. לבית העלמין הצבאי בכפר סבא הגיעו המונים, אבל היה שם גם אחד, עידן עמדי. עמדי הוא זמר טוב, אבל בעיקר איש ענק, שניצל את התהילה שלו לקדם במשך כל השנים את סוגיית החזרתו של גולדין והחטופים האחרים. בשעת המלחמה, הוא היה הראשון לזרוק את התחפושת של הזמר וללבוש את מדי המילואים. הוא יצא לקרב וחזר רק במסוק, לאחר שנפצע קשה. מילותיו היום צריכות להדהד במזרונות הממשלה. חשבתי שיהיה מישהו שלוקח ברצינות את איומי החמאס, אבל טעינו, הוא אמר בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. כולם בממשלה הביטו בנו בעיניים ריקות. זוהי איננה מלחמת התקומה. תקומה תתאפשר רק שנכיר בעובדה שקשלנו. לא במקרה משפחת גולדין סירבה להגעתו של נתניהו לביתם. גולדין ועמדי הם סמלים. סמלים לגבורה, להקרבה, אבל גם להפקרה. והשלב הראשון בלתת להם את הכבוד הראוי להם הוא לשלוח הביתה את מי שבמשך למעלה מעשור הותירו את גולדין מאחור. רק כך, באמת, תהיה פה תקומה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. בטירונות לומדים הרבה חוכמת חיים. לומדים שלא יכול זה הבן דוד שלא רוצה, ושקשה יש רק בלחם. אבל כל החיים אנחנו לומדים. בשנים האחרונות למדתי מה זה קושי משפטי, שבתרגום מבערב מיארית לעברית זה לא חוקי, פלילי ממש, אותך לבגץ. גם הקטטה הנוכחית בין בערב מיארה ללוין הגיע היום לבגץ. לוין ביקש למנות את השופט קולה לפקח על חקירות הפצרית, ובערב ניגוד עניינים מיארה מינתה את פרקליט המדינה איסמן לעשות את זה. כזכור, חלק מהטיוח בו נאשם את הפצרית היה שמינתה אחד מהכפופים לה לחקור. הוא לא חקר והיא אמרה לו, הצלחנו לגלות, ולכן הצלש היומי מגיע לשופטת וילנר, שאמרה שגם שר המשפטים וגם היועמ"שית סובלים מקושי משפטי. המהלך של לוין היה כושל כי יועציו לא קראו היטב את החוק לפני שמינו את השופט קולה, המנוע מלעשות שום תפקיד אחר חוץ מלהיות נציב התלונות. אבל הוא פוליטיקאי, לוין, לא משפטן. וכשבגץ אומר ליועמ"שית שהמינוי שלה סובל מקושי משפטי, זה בתרגום מווילנרית לעברית, גברת בערב מיארה, את בניגוד עניינים ולא יכולה למנות חייל שלך להיות כאילו מפקח אובייקטיבי, גם הוא בניגוד עניינים. זה בעצם רק להחליף את הפצרית שניסתה לשמור על השמנת שלה, תוך הפרת חוק פלילית ופגיעה איומה בחיילי צה"ל ובמדינה, בחתול אחר שגם אותו מעניין את הרכה השמנת שלו. כשיועצת משפטית לממשלה נחשפת כך, בהפרת חוק, כשהיא מתעלמת מניגוד העניינים שלה ובטוחה שכולנו מטומטמים, זה קצת יותר מדי, אפילו לשופטי בגץ.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם ג'וש בריינר ואריאל דאד.
ערב טוב, ג'וש.
ערב טוב, ראי, מה שלומך?
בסדר, אני מסכים עם רוב הדברים שאמרת. נדמה לי שבאיחור רב הבנו מה שמחה גולדין אמר באחד ממסדרי הדר בחץ שחור, שמי שמפקיר חללים יפקיר גם חיים ויפקיר את כל המדינה. וזה היה באמת סימפטום.
מה, אני חושב שהייתה תחושה אצל כולם היום סוג של סגירת מעגל, ממש אנשים, חלקם יצאו מהבתים עם דגלים, דבר מנהג מאוד מרגש ומפעים שראינו מתחילת המלחמה, אבל יש משהו בגולדין שהפך ממש לסמל עבור רבים רבים שאנחנו כמובן לא הכרנו אותו, אבל פתאום הרגשנו שהוא מישהו משלנו, הוא קרוב אלינו, והחזרתו לקבורה בישראל הייתה, אני חושב, רגע מעצים, והוא באמת סיום של צוק איתן. השאלה מתי כבר תסתיים מלחמת חרבות ברזל.
כשיחליטו מה השם הנכון שלה, אולי תסתיים.
לא תקומה, זה לא תקומה. לא תפס, מה?
זה גם לא חרבות ברזל.
גם לא חרבות ברזל.
אני לא יודע, השמות שהמחשב פולט, הם לא תמיד מה שצריך להתקבע בזיכרון. אני חושב ששמחה גולדין לפחות אמר דברים שנשמעו נכון באוזני חלקים רבים בציבור, כי הוא בא מהימין. הוא בא מהימין העמוק, האידיאולוגי, וכשהוא אמר את זה, לא קיבלו את זה כמי שסתם בא לנגח את נתניהו, אלא...
אני לא יודע אם קיבלו את זה.
חבל שלא התייחסו לזה יותר.
אני לא יודע אם קיבלו את זה. אני הרגשתי שכל השנים הם זכו להתעלמות, לכתף קרה מהשלטון, ממש סגרו בפניהם את הדלתות, לא הקשיבו להצעות שלהם, אני זוכר בתקופת הקורונה, שניסו לנצל את המשבר כדי להחזיר את החטופים. תשמע, זה עצוב. שהיינו צריכים באמת מלחמה קשה כמו השבעה באוקטובר בשביל סוף סוף להחזיר אותו לקבורה בישראל.
כן, הרבה דברים לא היו קורים אם לא האסון ההוא. אולי באמת יצא מזה תיקון, לך תדע. אנחנו נעסוק היום כמובן גם בבגץ שדן בוויכוח שעליו דיברתי בשוטר שלי, מי המפקח על החקירה, ונעסוק חקירה של צבי סוכות, וגם בנאום של נתניהו אתמול בכנסת שאמר לא נקים ועדת חקירה ממלכתית, אבל כל זה אחרי החדשות.
עכשיו 5 בערב עם ג'וש בריינר ואריאל דד,
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו וסער פלסנר, ואחראי על השידור איציק אהרון. שוב ערב טוב ג'וש.
ערב טוב אריה, בדיוק אני חוזר עכשיו מבית המשפט העליון. אני חושב שלא הייתי כל חיי עד לדיון כזה שבה השופטת יעל וילנר מתחננת בפני הנוכחים, אנא מכם הגיעו להסכם לגבי מי יהיה האיש שילווה את החקירה כנגד הפרקליטה הצבאית הראשית. זה היה פשוט, חוץ מלרדת על הברכיים ולהתחנן פיזית, יפתה הכל.
אבל אני חושב שאם הם לא יגיעו לפשרה, השופטים יחליטו עבורם, ובואו נאמר שלום וערב טוב לכן מענית, פרשן משפטי של הארץ, שצופה בדיון הזה. שלום לך.
ערב טוב, ג'וש וארי.
ערב טוב. הם קיבלו הנחיה להגיע לפשרה עד 5.
ב-5 ו-5, אחרי, מה קורה?
נכון, הם עוד לא התכנסו והגיעו לפשרה, בעצם השופטים... באמת מעוניינים שהתיק הזה לא יסתיים בהחלטה שלהם, אלא בפשרה של יריב לוין ועצת המשפטית לממשלה, שבעצם יחליטו על גורם מוסכם, אדם מוסכם שילווה את החקירה הרגישה הזאת של הפצ"רית. אבל באמת, אם הם לא יגיעו לאותה הסכמה, אז השופטים לא תהיה ברירה, כמו שג'וש אמר, הם ממש התחננו לפשרה, אבל לא תהיה להם ברירה, אלא לקבוע בעצמה מי יהיה הגורם הזה.
לצפות לפשרה בין לוין ובערב מיירה זה כמו לצפות שזהבה תתחתן עם הדוב הגדול ושני הדובים הקטנים יהיו שושבינים? כלומר זה משהו מהאגדות?
לא הייתי הולך עד לשם, בסופו של דבר זה לצפות לפשרה, אבל זה גם להעביר את המסר לצדדים, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יזרק אותם לחלל ריק, אני חושב ש... הבעיה מבחינת היועצת המשפטית, הפרקליטות, ולעומת זה מבחינת לוין, היא לא... קודם כל, יש בעיה מבחינת הפרקליטות ובכך שמוציאים מידיה את הטיפול בחקירה, את האחריות לחקירה, אבל בעיה נוספת היא מי יהיה הגורם שיבחר, ולא על עצם הבחירה של שופט בדימוס או שופט מחוזי מכהן, שזה הצעה של השופטים. זאת אומרת, גם לאחר שתהיה החלטה על זהות האדם הזה, בסוף זה האדם שילווה את החקירה, אני חושב שהוויכוח לא יסתיים.
אני חייב להגיד שאני מדבר עם בכירים מאוד במשטרה שאומרים, סליחה, אנחנו בכלל לא צריכים ליווי. אנחנו מנהלים את החקירה, כמו שאנחנו מנהלים מאות חקירות אחרות. אנחנו, אין לנו שום צורך באיזשהו גורם על שיחזיק לנו את היד. אנחנו ילדים מספיק גדולים, וצריך להגיד, את התיק הזה מלווים, בעצם מנהלים, ראש אגף החקירות בכבודו ובעצמו. השאלה באמת, חן, מה נותן גורם כזה? תסביר רגע, הגורם הזה, מה הוא אמור לעשות בעצם?
הם עוד איך צריכים ליווי? תאר לך שהמשטרה מחליטה לחקור את מיירה. מי יאשר להם דבר?
זה שידרש לקבל באמת החלטות רגישות, האם לחקור, לגבות עדות ממיירה, מגורמים אחרים בפרקליטות, אבל בנוסף, הגורם הזה הוא זה שצריך להחליט האם להעמיד לדין, הרי בסופו של דבר, הפרקליטות היא זו שמחליטה, לוקחת את הראיות שנאספו על ידי המשטרה, מנתחת אותה.
אז מי יעמיד לדין? בוא נגיד,
אם לא יהיה גורם כזה עכשיו, אז גם לא יהיה גורם שיחליט האם להעמיד לדין.
בוא נגיד שאנחנו עוד... כן, בוא נגיד שאנחנו עוד חודשיים של חקירה, אגב, במקרה הטוב חודשיים, עוד לא ראיתי חקירה שנמשכת זמן כל כך קצר, בטח לא חקירה כל כך מסובך, אבל בוא נגיד שעוד חודשיים, באמת אותו גורם מגיע למסקנה שצריך להעמיד לדין את הפרקליטה הצבאית הראשית, ועוד מספר מסוים של אנשים. מי אמור להגיש את הכתב אישום? הפרקליטות, זו אותה פרקליטות שעכשיו לכאורה פסלו אותה מלהיות מעורבת בתיק?
זאת באמת שאלה, ויכול להיות שאחד הפתרונות יהיה, שבתום החקירה באמת ראי את המסקנות, גם לגבי המעורבות או יום מעורבות של היועצת והפרקליטות, ומי מתוך הפרקליטות צריך לגבות ממנו עדות בחקירה, אולי בהמשך במשפט, ואז יהיה גם הרבה יותר ברור מי יכול להגיש כתב אישום, ואני מניח שבסופו של דבר פרקליטות כלשהי, מחוז כלשהו בפרקליטות, יהיה אחראי על העמדה לדין, לאחר שבחקירה יתברר שאין מעורבות של האנשים האלו בפרשת טיוח הדלפת הסרטון.
בעצם שתי העתירות התקבלו למעשה, כלומר השופטים אומרים אתם לא, אתה לא צודק והיא לא צודקת, וזה סוג של נזיפה במשיבים, הם עמדו שם כנזופים או שכל אחד התבצר בעמדתו והיה בטוח שהשמש זורחת מאיזה מקום פרטי מאוד שלו?
תראה, אני חושב שהדיון היה, בוא נגיד, באמת שני הצדדים לא היו מאוד משכנעים, זאת אומרת גם הטיעונים נגד לוי, נגד המינוי של אשר קולה, הם היו טיעונים מאוד חזקים, והיה ברור מכתחילה כי בעצם החוק אוסר על קולה, נציב התלונות על שופטים, אוסר עליו לעסוק בעיסוק נוסף, במישרין או באכיפין, החוק מאוד ברור, כך שעצם המינוי הזה הוא פסום משתודו, וגם עצם השימוש של לוין, עצם ההחלטה שלו למנות, גם ללוין אסור לעשות את זה כי חוק סדר הדין הפלילי, וקרונות בסיסיים במשפט אוסרים על פוליטיקאי, גורם פוליטי, בעצם להתערב בחקירת משטרה ספציפית, אז כן, וגם הצד השני, השופטים בהחלט הסתייגו מההתנהלות של הפרקליטות, ובעצם קבעו פחות או יותר שהפרקליטות ומשרד המשפטים כמוסד, הם לא יכולים לעסוק בחקירה הזאת, בגלל המעורבות המסוימת של היועצת ושל פרקליט המדינה ושל המשנה לפרקליט המדינה. אז כן, שני הצדדים יצאו, בוא נגיד, לא מרוצים, ובאמת זה מין פתרון כזה שאני... אני לא יודע אם הוא יוכיח את עצמו, זה ימים יגידו, אבל אולי הוא פתרון שאין ברירה.
אני רוצה לשאול אותך רגע, אכן, על אשר קולה, נציב התלונות על השופטים, שופט בדימוס, שבעצם נכנס למשחק הזה, למרות שהוא יודע שהחוק מאוד מפורש ואוסר עליו לקבל על עצמו איזשהו עיסוק נוסף. איך אדם כזה יכול לחזור עכשיו, אחרי שהוא כבר נצבע בצבעים פוליטיים עזים, לחזור לתפקידו כגורם אובייקטיבי, בלתי תלוי, ש... אמור עכשיו לבדוק האם שופטים נהגו כשורה, כשהוא בעצמו לא נהג כשורה.
תראה, בעיניי זה מאוד בעייתי ההתנהלות שלו, הוא גם...
למה? הוא אמר שהוא ינהג לפי פסיקת בג"ץ, הוא לא אמר אחרת.
בוא, הוא כבר ניסה לקבל את חומרי החקירה עוד לפני שהייתה פה פסיקה של בית המשפט.
כי לא היה צו ביניים, עד אז הוא יכול לעבוד. מה, באמת?
לא היה צו ביניים.
יש חוק מפורש, אריה. שאוסר עליו להיכנס בכלל לאירוע הזה, מה הוא בכלל נכנס לדבר?
הוא פעל בניגוד לחוק נציב תלונות הציבור, לחוק שבעצם מסמיך אותו, הוא פעל בניגוד אליו, כי החוק הזה אוסר במפורש, אוסר עליו לעסוק בתפקיד נוסף כלשהו, הן במישרין והן בכיפין, זאת אומרת, זה מאוד ברור, זה ייחודי, לא.
גם בהתנדבות או רק בשכר?
לא, כל דבר, הוא לא יכול, לא בהתנדבות, לא בשכר, אתה חושב שהוא יכול לחזור לתפקידו כרגיל, כן?
אני חושב שהוא יחזור לתפקידו כרגיל, האם זה ראוי? ואני חושב שלא ממש, גם צריך להגיד שכולה הוא מינוי שדחף אותו שר המשפטים יריב לוין. המינוי נעשה בצורה חוקית לחלוטין כמובן, אבל הוא נדחף על ידי אותם גורמים, וזה קצת מזכיר לי בעקיפין אולי את אותה התנהלות של יוסף אירון, שופט בית המשפט העליון, שהחליט להתמודד על תפקיד נשיא בית המשפט העליון, בניגוד ל... לעמדת כל חברה, ואז הוא חזר אחר כך לשיפוט בבית המשפט העליון.
אז מה, אתה אומר שאסור לו להתמודד עם חבריו חושבים שזה לא ראוי, כלומר, הם מחליטים, החוק
לא,
מאפשר לו?
לא, אני לא אומר שאסור, וגם זה מקרה שונה, כי אלרון לא פעל בניגוד לחוק חלילה.
נכון.
אבל כולה כן פעל בניגוד לסעיף מפורש בחוק, ולכן זה יותר בעייתי. אני רק אומר שמבחינת האווירה של העבודה, זה אחרת, אבל כולה...
בינינו, מה גדול יצא עד היום מנציבי התלונות על השופטים? שום דבר.
הוא רק התחיל תפקידו.
וקודמיו?
יש תלונות שמתבררות.
כן, אחת שהתרשלה יותר מדי בתפקידה, זה מה שהם מתעסקים. אחת שגוררת תיקים, 10 שנים, זה מה שהם מתעסקים. הם לא מתעסקים בדברים חשובים באמת לצערי. חן מעני, תודה רבה לך. תודה רבה, פרסומת אחת. ואנחנו ממשיכים באותו נושא ומברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין משה גלעד, לשעבר שופט בית המשפט המחוזי. שלום לך.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
השופטת וילנר הציעה כמה חלופות אפשריות לפשרה, ואחת מהן זה ששופט מחוזי בכיר מכהן או בדימוס, או שופט עליון בדימוס, ילווה את החקירה. זה אומר שהוא יורה על הגשת כתבי אישום למשל, נניח נגד בכירים בפרקליטות?
אני לא יודע, אין לזה תקדים, אבל אם תרשה לי 2 דקות, אני אנסה לעשות בסוגיה סדר, וכל אחד יחליט לפי מה שהוא סבור.
נהדר.
נתחיל מזה, שבמדינה מתוקנת, מי שמגיש כתבי אישום, מי שמלווה את החקירה, זה היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, אטורני ג'נרל וכדומה, גופים שמונו על ידי המדינה. בדרך כלל הם זוכים, להערכה, כי זה אנשים אגונים וישרים, יש כאלה שחושבים אחרת. אז בוא נתחיל כל הסיפור מעבר לזה לא כדאי. מדוע? כרגע צובעים את ההחלטה להביא את השופט כולם, במעין מלווה החקירה. אין דבר כזה, זה לא מספיק. אם היועצת המשפטית לממשלה איננה מתאימה להיות בתיק הזה, בגלל שיש לה מוטה, וגם פרקליט המדינה, כי הוא פקוד שלה, מוטה. רגע, אז כל פרקליט אחר מהמערכת הזאת, שכפוף בעיקרון, וגם אם לא פורמלית ליועצת המשפטית ולפרקליט המדינה, לא מתאים, אז מה יקרה?
לא, אבל אם הוא שופט בדימוס,
רגע,
הוא לא כפוף.
רגע, אז אני שואל אותך ואת הציבור, מה יקרה? הוא גמר, שמנו שופט עליון בדימוס, זו דעתי הקיצונית, במקרה ולא יהיה משהו אחר. שופט עליון בדימוס, רגע, אז מה? הוא יהיה קצין החקירות שיורה להעמיד לדין את פלוני ולא את אלמוני?
כך זה נראה.
הוא יהיה גם אחרי זה התובע שיופיע במשפט?
כך זה נראה.
או פקודיו? ואיך בכלל, נגיד שהם צריכים צוות פרקליטים, צוות חוקרים, אז יש לנו עוד פרקליטות.
אז מה אתה אומר, שזה בעיה בלי פתרון?
זה בעיה כמעט בלי פתרון, אם הצדדים לא יתעשתו, ואני אסביר מדוע. ראשית צריך, הרע במיעוטו אני קורא לזה, זה מתוך הצעת בית המשפט העליון, שופט עליון בדימוס. אין לו עבודה אחרת, זה מה שהוא עושה, זה מה שהוא יעשה, שופט עליון יש להעריך אותו. מפריע לי מאוד, חבריי הנכבדים, אני לא יודע אם זה נכון כי לא הייתי בדיון, צוטטה כבוד השופטת וילנר, אני מתחננת אליכם.
זה היה.
אם זה היה,
זה,
איך אומרים, יוסטן, we have a little bit of a problem. אני מבין את
הקושי. לא, אבל אתה צריך להבין, עורך דין גלעד, אני הייתי באולם כשהיא...
אוקיי, אני קיבלתי, לא הייתי, אני מקבל.
לא, אני אומר, אני חושב שהיא באמת יצאה, ממקום טוב, זאת אומרת, נכון...
אין לי ספק,
לא
היא רוצה שזה ייפטר.
היא לא אמרה את זה ממקום של שופטת עליונה, או שופטת בית המשפט העליון, אלא היא באה יותר ממקום של אזרחית המדינה. היא אמרה, בשוח הקרבות, ואחרי שהחזרנו את החטופים...
אני מסכים, הכל טוב, הכל יפה.
ולא רק בואו נגיע להסכמה, ממש למען הציבור.
ברגע שפלוני שם את חלקו האחורי על כיסא של בית משפט, מדליק את הסוויץ' אני... שופט, כאב לי פשוט לראות את השימוש במילה הזאת, יש הרבה מילים בעברית, אנחנו מבקשים, אבל נשים את זה בצד, דיבורים, ברור שהכוונה טובה, אני מכיר את כבוד השופטת, ברור שהיא רצתה איחוד, זה בסדר גמור, אבל אם כבר צריך לשים מישהו, ואני מוכרח לומר שאני חושב שצריך למצוא מישהו במסגרות של הפרקליטות, פרקליט מחוז, מישהו שיהיה באותה מסגרת שמגישה נגד בוזגלו כתב אישום וגם נגד ירושלמי.
למשל אלה שמתייחים את החקירה של רות דוד כבר 10 שנים.
אם אני כדי לקבל את הטענה הזו בעניין שאלה שמתייחים ימשיכו לתייח, אני צריך לעמוד כאן ולהגיד, אוקיי, כל הפרקליטים מושחתים, ואמן לי.
לא, יש, אבל הם נגועים בניגוד עניינים.
יש פרקליטים, אבל צריך
כן, אבל להבין. סליחה שאני יוצא אותך עורך דין גלעד, אבל מה בין פרקליט מחוז חיפה לבין התיק הזה? למה פרקליט מחוז דרום לא יכול לנהל אותו?
לא אמרתי, לא אמרתי.
אני אומר לאריה אלדד, זאת אומרת, יכול
להיות שהוא לא יכול לנהל אותו, כי לא הפרידו בין תפקיד היועמ"שית לפרקליטות המדינה.
זאת שאלה נפרדת, אני כבר איבדתי דעתי, אלדד, אני כבר איבדתי דעתי עשרות פעמים.
נכון.
שצריך להפריד בין התובע הכללי לבין היועמ"ש. היועמ"ש הוא עורך דין של ממשלת ישראל, עורך דין. ותובע הוא תובע, אין קשר ביניהם. אני לא מסוגל להבין. איך יועץ משפטי אומר לראש הממשלה, הפעולה שאתה רוצה לעשות, בלתי חוקית, חוזר למשרדו, ואם הוא עושה אותה,
מגיש נגדו. עורך דין גלעד, אני רוצה לשאול אותך, מה יקרה לדעתך, מה תהיה פסיקת בית המשפט העליון, אם באמת הצדדים, גם שר המשפטים וגם היועצת המשפטית לממשלה, לא יגיעו לאיזושהי דמות מוסכמת. איך אתה רואה את פסיקת בית המשפט?
אני מודה לך על השאלה שהיא מאוד חכמה ומתאימה.
תודה רבה.
אני סבור שהם מאוד רוצים פשרה ובצדק. הפשרה פה, בעצם הפשרה היא בעייתית, עצם זה לשים באופן עקרוני בתיק פלילי מישהו שהוא לא מהמנגנון שהמדינה קבע שיכול להגיש כזה אישום. זה מישהו מיוחד. היום יכולים להגיד אם יהיה כולה, מי מינה אותו? שר המשפטים? בפעם הבאה השר לדוגמה, השר לביטחון פנים, ימנה את מוישה לשופט שצריך לדון.
לכן היא הציעה שבדעה אחת הם יגיעו למינוי. ואז אי אפשר יהיה לבוא בטענות.
אני סבור שצריך שבית המשפט העליון יגיד טוב, ניסינו לעשות פשרה, עשינו כל מה שאפשר ממקום טוב, ולא הצלחנו. אשר על כן אנחנו מחליטים. א', כולה לא יכול כי החוק אוסר עליו בתוקף תפקידו זה, יש כאלה שסוברים אחרת. אנחנו סבורים שאנחנו צריכים להסתכל קדימה על מערכת המשפט הישראלית. לא טוב שבתיק פלוני של ירושלמי יהיה מישהו מבחוץ שמונה די פוליטיקאי. עם כל ההבנה שבדבר, לא כל הפרקליטים מושחתים. אם היועצת המשפטית יש לה נגיעה ופרקליט המדינה יש לה נגיעה, אני לא סבור שלא ניתן למצוא פרקליט בכיר באחד המחוזות, כשהמשטרה באמת חוקרת, זה לא כזה, לא צריך מישהו שסיים את נאסה, וצריך להטיס חלליות.
אבל אתה רואה אחד מהם מחליט להגיש כתב אישום נגד בערב מיארה, במקרה שהסתבר שהיא קשורה?
שמע.
בינתיים היא לא קשורה, צריך להגיד את זה רק.
לא, אבל
היא בניגוד עניינים, כי יש אפשרות כזו.
לא, אבל נאמר באופן מפורש.
כן.
היא לא חשודה בתיק הזה.
היא לא חשודה. אני לא סבור שתהיה חשודה. אני לא סבור שהיא הייתה מודעת. וצריך לזכור, אף אחד לא טען שום דבר נגדה, ולכבד אותה, ולקרוא ליועצת המשפטית לממשלה, ולא עורכת הדין בערב מיארה, וכדומה. כמו שמתנהגים לכל פקיד בכיר, זה חלק מהשמירה על העם, על הדמוקרטיה. אין דבר כזה. מונה. טוב, לא טוב. איך אומרים? המ"פ החליט. זהו זה, זה דבר אחד. אני לא, והיא, איך אומרים, היא הרימה ידיה מהתיק. יכול להיות שגם
ומינתה הפרקליט, את ומיד מינתה את פרקליט המדינה, נו באמת.
פרקליט המדינה יצא החוצה.
כי השופטים הכריחו אותה. כי השופטים, היא בעצמה, התעקשה על זה שהוא יכול. כלומר, היא באמת בניגוד עניינים פה, היא לא רואה את זה, היא לא רואה את הדבשת שלה.
אלדד, היא טעתה בעניין הזה, פרקליט המדינה, שם אותה במקום הבגץ, יש עוד בין אלפי הפרקליטים, יש גם כאלה שיצאו לפנסיה, אבל הם עדיין יכולים לגייס אותם כמישהו במערכת הזו, או לדעתי, תאמין לי, מניסיון, ואני אסיים אולי בזה, הייתי כ9 שנים שופט. אני לא יודע איך אחרים אני יכול להגיד על עצמי. כשאני מתיישב על הכיסא, שהיה לו גלגל אחד שבור דרך אגב, לא תיקן לי אותו, כשהתיישבתי על הכיסא, מטמורפוזה. לא מעניין אותי.
אנחנו האמנו בדבר הזה די הרבה זמן, וזה התנפץ.
אני יכול לדבר על עצמי, אני אומר לך, כך למשל דוגמאות נוספות, השופט אלרון, זה עם כל הכבוד, אני יוצא חוציץ נגד מי שאומר שהוא הוא התמודד ולמה הוא... אדוני, יש עשרות ומאות אנשים מתאימים, ולפעמים צריך שלם מחיר, ואם אנחנו נראה שמישהו מוטה, אפשר לבדוק את כתב האישום, או את אי הגשת כתב האישום, כבר היו מקרים מעולם, לא קרה שום דבר, הבג"ץ לא הולך לשום מקום, יבוא פרקליט פלוני, ויגיד אני... לא מאשים, אני לא עושה, לא משתמש בראיות האלה.
השופט בדימוס.
אפשר לבדוק את זה גם כן.
עורך הדין משה גיל, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה לכם ולמאזינים.
אנחנו נבקש משר פלסנר לדווח לנו מה קורה בכבישים, אחר כך נשמע פרסומות, אחר כך נחזור. הנה חזרנו, ואנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית.
שלום, ערב טוב.
רגע, צבי, אתה ואריה מכירים? יש לכם היכרות אישית ביניכם?
לא. לא? ראיינתי את חבר הכנסת סוכות כמה פעמים, אבל אני לא יודע אם נפגשנו אי פעם. תנסה להגביר טיפה את קולך, כי אנחנו שומעים אותך חלש. אתה נחקרת היום במשטרה בקשר לפריצה לשדה תימן לפני שנה וחצי, ואתה אומר שברור לך שההחלטה להביא אותך עכשיו לחקירה, שנה וחצי אחרי אירועים, נועדה לטשטש את הפשעים שביצעו בפרקליטות. איזה פשעים ומה הם רוצים לטשטש?
תראה, חד משמעית, עברה שנה וחצי, כבר לפני יותר מחצי שנה אני חושב, פעם שהזדמנות לחקירה, התקשבו אליי מהמשטרה, בואו אנחנו רוצים לזמן אותך, אבל תאריך לא נתנו. רק לפני שבועיים, פחות, קצת פחות משבועיים, קיבלתי תאריך להיום, ל-11 להגיע. אז היה יומיים לפני שהתפוצצה הפרשה של הפצארית. כלומר, היועמ"ש התפוצצה באופן דחוף את המשטרה, לכו תביאו תאריך לצבי סוכות מהר 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 שיגיע, כי היא הבינה שבעוד יומיים הולך להיות כאן פרשה הרבה יותר חווה עם כל מה שקורה בפרקליטות הצבאית. ולכן בינתיים, אני חושב, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין את הקשר בין הדברים. שפתאום היה איזה דחף להביא אותי לחקירה, במקביל לזה שמתפוצצת פרשה, בדיוק בסיפור הזה של שדה תימן, שמוציאה באור נורא והיום את המערכת. ולכן אני חושב שזו חקירה פוליטית, חקירה שהמטרה שלה היא לא לגעות חקר האמת, א', כי אין בכלל מה לחקור, אין מה לחקור בסיפור הזה.
רגע, בוא רגע נשים את הפרשה של שדה תימן, של הכתב אישום על הטענה לפגיעה בעצור הפלסטיני בצד, ומתייחס רק לתיק שלך שקשור לשדה תימן. אתה מגיע ביום פרוץ הפרשה, ביום המעצרים של אותם לוחמי כוח מהאל הבסיס, ואתה מתועד, חבר כנסת בישראל, נבחר ציבור, פשוט פורץ לבסיס, אז מה עוד נשאר פה לחקור?
קודם כל, אני חושב שבאמת אין פה מה לחקור בסיפור הזה, הכל תועד, הכל נמצא, אני התראיינתי על הדבר הזה הרבה מאוד פעמים, אין פה משהו שצריך לחקור אותו או לברר אותו.
למה נכנסת אגב לבסיס? מה לך לחפש בבסיס?
אז כפי שמעתי כל הזמן, אני באתי כדי, בסוף בעיניי, לדבר עם אותם סוכרים, לנסות להבהיר להם את השלכות הרוחב של ההתנהלות שלהם בסיפור הזה, הם באו ועשו את המעצר בצורה שערורייתית, שאגב, יום למחרת הגיע ראש אכ"א לכנסת והודה בזה, אמר שגינו בצורת המעצר, ניתנה הנחיה שלא יעצרו ככה יותר לוחמי מילואים, והדבר הזה, בעיניי זה המהות של פיקוח פרלמנטרי, להגיע בזמן אמת למקום שבו אתה מבין שקורה משהו שהוא היום ונורא, ולבוא לאנשים שאני אמון על הפיקוח עליהם,
להגיד להם... אבל חבר כזה סוכות, אתה נבחר ציבור, ואומרים לך לא להיכנס לבסיס צבאי, שיש פה עניינים ביטחוניים, אתה לא חייל, אתה לא איש מילואים, ואתה פשוט נכנס פנימה, וכמובן אחריך נכנס המון לתוך הבסיס, אז מה חשבת שיקרה? אתה הובלת פה ממש מרד נגד הצבא, אין לי מילים אחרות לתאר את זה. אתה ואחרים צריך להגיד, לא היית שם לבד, היו שם עוד חברי כנסת.
כל מי שנכנס לבסיס בלי רשות זה מרד נגד הצבא. תגיד לי, אתה לא נסחפת טיפה, לא ברצינות. חבר כנסת יכול להיכנס למקום אלא אם ביטחון המדינה תלוי בך.
ממש לא. חבר כנסת לא יכול להיכנס לכל בסיס צבאי, הוא לא יכול להיכנס לבסיס צבאי, וחבר כנסת שמוביל אחריו, עשרות ומאות שפורצים בתוך בסיס, במטרה למלט ממנו, עצורים שעכשיו נעשו כחוק,
תעמיד אותו לדין,
הגעת למטרה למלט.
מרד נגד צה"ל ומדינת ישראל.
מרד נגד המדינה? וואלה נסחפת.
מרד נגד צה"ל ומדינת ישראל.
לא, אחים לנשק לא מרד נגד המדינה, רק
כפי
סוכות שנכנס לסתתי מן.
הם לא נכנסו, הם לא הובילו אחרי המון לתוך בסיס צה"ל.
נסחפת בלי שורשים, זה הבעיה. אין לך שורשים.
אין לי שורשים.
אין לך שורשים אם אתה אומר ש... אחים לנשק זה לא המרדה, אבל צבי סוכות זה מרד נגד הצבא.
צבי סוכות הוביל המונים לתוך בסיס צבאי.
הוביל המונים.
הוביל המונים,
יש לנו מרואיין.
בדיוק,
יש לנו מרואיין.
והם לא נכנסו לפקח, אלא נכנסו לחלץ עצורים. אז כן, כל אחד זה קריאה למרד.
לא יודע אף אחד.
יש לך מרואיין.
אני בטח לא נכנסתי לחלץ אף עצור. בואו נשים את הדברים על השולחן. מעבר לזה, אתה יודע, גם כשנכנסו אזרחים אחרי, אני לקחתי מגפון, ואמרתי, חבר'ה, לא באנו לריב עם צה"ל. אני ביקשתי מאזרחים לצאת החוצה באירוע הזה הספציפי, ועזוב, ההסחפות הזאת עם מרד נגד הצבא, בוא, היו שם אנשים שבאו להפגין, הם באו להפגין כי כאב להם צורת המעצר של המילואימניקים באמצע מלחמה. אני לפחות לא ראיתי שם אנשים שבאו ואמרו, אנחנו נחלץ את העצורים, לא ראיתי דבר כזה שם.
לא באמת.
לא ראיתי דבר כזה, מה לעשות? אני בשטח לא ראיתי אנשים שאומרים, אנחנו באים לחלץ את העצורים. אנשים באו להפגין, ואגב, אנחנו ברוך השם במדינה, שבא מותר להפגין.
חבר כנסת סוכות, יש לי שאלה קשה. יש לי שאלה קשה. בדיעבד, אתה מבין שהפצרית נכנסה למגננה נוראה, היא מרגישה שהיא מאוימת, היא מרגישה שאומרים שהיא סתם עצרה חיילים, אולי המהומה הגדולה שהתעוררה עקב המעצרים הנוראים האלה, היא זו שהביאה לחשיפה, היא זו שהביאה לפגיעה במדינה, וגררה אותה לתהומות שהיא נמצאת עכשיו. אולי היה נכון להגיד, תשמעו, זה ממש לא בסדר, ולא להפגיד.
תראה, אני קודם כל, אני מתחילה, לא מדובר בילדה קטנה, מדובר באלופה בצהל, בראש מערכת, אני לא, זה לא בן אדם שאתה יכול להגיד, הוא מעד כי מישהו יצבן אותו, זה בסוף מדובר באדם עם אחריות גדולה מאוד וכבדה מאוד, וששיקר באורך זמן לשני רמטכ"לים, שני שרי ביטחון, ועדות הכנסת, בגץ, למדינה שלמה, זה לא איזה משהו שהוא, אתה יודע, מישהו עם מעידה חד פעמית, אגב, להערכתי, אם יום אחר כך הייתה באה ואומרת, אפילו לרמטכ"ל, אני הדלפתי את הסרטון, כי המשטרה עושה את זה כל יומיים, מתוך חומר חקירה, כדי בסוף להוריד את הרעש הציבורי, אני חושב שזה גם אירוע נורא והיום, כי בסוף זה פגע בנו בכל העולם, ומה שהם עשו שם זה אירוע שבאמת, לא היה אנטישמי בעולם שלא ידעת אותו אחר כך, אבל נניח שהייתה אומרת את זה, אני חושב שאף אחד לא היה בא אליה בתלונות היום בצורה כל כך רחבה, מדובר פה באירוע הפוך. היא באה והלכה, והדבר החמור בסיפור שלה זה הטיוח והשקר וההסתרה והסיסוף הארוך וקשירת קשר עם כל החבורה שם.
בזה אני מסכים איתך. שאלה אחרונה לסיום, אתה תשתמש בחסינות שלך במידה ויבקשו להעמיד אותך לדין על הפריצה לבסיס?
אני מעריך שלא יעמיד אותי לדין בעבודה לבסיס, זה שאין להם על מה להעמיד אותי לדין. ואם כן, אני חושב שבחלוטין זה חוסה תחת סיפור של החסינות, זה בטח חלק מהעבודה שלי כחבר כנסת, אמרתי את זה מהרגע הראשון, עומד מאחורי הטענה הזו.
אוקיי.
חבר כנסת צבי סוכות, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לרפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, שנפל בקרב. שלום לך.
שלום, ערב טוב אריה וג'וש ולמאזינים.
בוא נשמע קטע קצר מדבריו של נתניהו אתמול בדיון בכנסת.
לא חייבת להיות ועדה מאוזנת שתשמע את כולם, תחקור את כולם ותזכה לאמון מרבי של הציבור. ולכן ועדת החקירה שנקדם תתבסס על הרכב שמייצג את כל חלקי העם ולא רק חלק ממנו.
כן, תגובתך?
מה לא נאמר, אתה יודע, כל בוקר או כל שבוע אנחנו מתעוררים לאיזשהו קוניטורה של ועדה אחרת. פעם דיברו על ועדה פריטטית, אחר כך ועדה ממשלתית, אחר כך ועדה אלטרנטיבית, וועדה לאומית, ועכשיו זה ועדה בהסכמה, וועדה... כל זה כדי שלא נעסוק בדבר האמיתי והמהותי. הדבר הכי חשוב כרגע זה, שבשבעה באוקטובר, כיהנה פה ממשלה שמכהנת עד היום, שהייתה לה משימה עיקרית אחת חשובה, להבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. היא כשלה, כישלון חרוץ, כישלון מוחלט, כישלון קולוסלי במשימה הזאת. וכל מה שהם עושים מאז, זה רק להסיק אותנו באיזה סוג של ועדה תהיה. כשהאמת היא, שבכל מדינה מתוקנת, ואנחנו לא, הממשלה הזאת הייתה אפה, הביתה, 24 שעות אחרי. עכשיו,
כלומר, אם היא הייתה מתפטרת,
לא אבל... האחריות, אז הם מעסיקים אותנו באיזה סוג של ועדה הזאת תהיה.
אבל רפי בן שטרית, נניח שמחר קמה ועדת חקירה ממלכתית שממנה אותה שופט עמית. כמה זמן אתה חושב ייקח לה להגיע למסקנות? הלא יהיו בחירות קודם והעם יאמר את דברו. זה לא יותר חשוב?
אז בוא לא נחקור, נחכה לבחירות.
לא, אני אומר, אני בעד להקים...
2,000
אתה טועה.
20,000 פצועים, 200,000 מפונים.
אני בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אל תטעה. אבל זה לא מה שיביא למה שאתה רוצה.
הבן שלי נהרג, רבים אחרים נטבחו, נהרסו, נטבחו, נחטפו. ואנחנו נחכה לבחירות, אתה בעצם. מה שאתם רוצים בעצם באמירה הזאת, בוא נתתם מתחת לשטיח את המחדל, בוא...
אתה טועה לפחות בי, אני בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ולכן כשאתה אומר אתם, אני אומר לך, ועדת החקירה הממלכתית, כשתגיש את מסקנותיה, זה כבר כאילו, זה נורא חשוב, זה חייב להיות, אבל זה לא יהיה רלוונטי לתהליך הפוליטי שאתה רוצה שיקרה, שהממשלה תתחלף.
התהליך הפוליטי הוא בלי קשר לוועדת חקירה, וועדת חקירה היא בלי קשר לתהליך הפוליטי. יהיו בחירות, כל אחד ילך ויתמוך במי שהוא רוצה. אני יודע מה אני אעשה, אני יודע, אתה יודע מה, אני יודע במי אני לא, למי אני לא אצביע, במי אני לא אבחר. זה אני יודע בוודאות. עכשיו, השאלה פה היא באמת לא רק עניין פרקטי, טכני של הקמת ועדה שתחקור. יש פה עניין ערכי מהמעלה הראשונה. לא נוכל באמת להתחיל לתקן את המערכות ולשקם את החברה ולאחות את הפצעים ולרפא את השבר ואת המשבר ללא איזשהו מנגנון שבודק לעומק וביסודיות מה קרה ואיך קרה ומי קשל ומי הוכשל. כל הדברים האלה חייבים להחקר. ברגע שמתחיל תהליך כזה של בדיקה וחקירה, אנחנו יכולים לומר שהנה, המדינה צועדת לכיוון של איחוי וריפוי. כל עוד זה לא קורה, ברמה...
זה קרה אחרי אגרנט? זה קרה אחרי וינוגרד?
אחרי אגרנט, תראה, הייתי ילד אולי בכיתה א' או ב'. אחרי אגרנט היו בחירות, ונכון שגולדה שם זכתה בניצחון, אבל כמה שנים אחרי היה מהפך של 77. תהליך שהבשיל. בסופו נכון, של דבר, אז... ממשלת המחדל, הלכה הביתה, המחדל 73. היה, תדע, היה לנו מנהיג, מנחם בגין. הוא הקים את ועדת כאן, את טבח סברה ושתילה, גם בעקבות לחץ של הרחוב, גם הנשיא נבון בזמנו, שדרש את זה בתוקף. המנהיגים האלה היו מנהיגים ערכיים, הם שמו את המדינה, את הממלכה לפני...
ואז שרון הלך הביתה וחזר בתור ראש ממשלה, מה עשתה הוועדה? מה זה שינה?
אבל סליחה שאני שואל, לפי מה שאתה אומר, לא צריך בכלל להקים ועדה.
לא, אני אומר לך שכן צריך.
ואין צבא לתקן. מטרת הוועדה, אריה, זה לא עכשיו להחליף את הממשלה. ממשלה מחליפים בקלפי.
בחירות, נכון?
ועדת חקירה צריכה לחקור איך התנהל הצבא, איך התנהלה הממשלה, איך התנהל השב"כ.
נכון, נכון, אני לא נגד.
בשטח.
אני לא נגד.
והדבר הזה, אנחנו כבר יותר משנתיים אחרי 7 באוקטובר, עד היום אין לנו תשובות, ולא סתם אין לנו תשובות.
אני מסכים איתך, אני רק אומר שכל אלה שאומרים ועדת חקירה, הם לא מתכוונים לגודל צבא היבשה.
אנחנו לא מחפשים לתלות אנשים בכיכר העיר, ולא מחפשים טקס של 10 דרגות משפילה. אנחנו מבקשים לדעת באמת מה קרה, ואיך הגענו עד הלום.
זה נראה לזכות, לא רק של אזרח במדינה, אלא בטח של אף שכול. רפא, אני חייב לשאול אותך, קודם כל אני מעריץ ענק שלך, אני ממש מעבר לקורבן האדיר שנאלצת להקריב במלחמה הזו. אני חייב לשאול אותך, למה אדם כמוך לא נמצא בציבוריות הפוליטית, והאם יש כבר דיבורים על כך שבבחירות הקרובות אנחנו כן נראה אותך במישור הארצי.
ותנסה לענות על זה בחצי דקה, כי לא נשאר לנו הרבה זמן.
אני לאורך כל 20 השנים האחרונות התמקדתי במישור המוניציפלי. באמת הייתי ראש עירייה וחבר מועצת עיר. יש הרבה פניות בתקופה האחרונה להצטרף לנבחרת הלאומית או לעלות לליגה הלאומית. אני לא יודע, ימים יגידו. המדינה זקוקה לרעינון ולסידוד מערכות ואתה יודע מה, יש הרבה מה לשקם ומה לתקן, ואולי הגיע הזמן להשמיע קולות קצת שונים ואחרים. נראה, אני לא שולל שום דבר, הכל פתוח.
רפי בן שטרית, תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה רפי, תודה.
תודה גם לכם.
יש בגט, אתה רוצה לשמוע אריה?
רגע, יש לנו פרסומות ואז נוכל לעדכן מה קורה בבגט.
בבקשה.
אתם מאזינים לחמש בערב עם עם ג'וש בריינר ואריה אלדד. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
אי אפשר לתת לחמש דקות הפסקה, פרסומות, בלי שיודיעו בדיון בבגץ, עורך הדין ציון אמיר שמייצג את שר משפטים לוין, צריך עוד פרק זמן קצר כדי לנסות, אני מתקשה לראות שהם יסכימו למשהו.
עזוב, נגמר, אין איתות מירושלים מה שנקרא.
אין איתות מירושלים, והשופטת וילנר אומרת שאפשר גם בלי ייעוץ משפטי ובלי השופט קולה, ומעמידים לדין את העסקן החרדי רב ההשפעה, מוטי בבצ'יק, על הפרת אמונים, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אייל אלדר, מייסד המכינה הצבאית, ימין אורד, שלום לך.
שלום, שלום.
אשר מחצר הגלילית.
נכון, ביום חמישי התקיים בבית הנשיא טקס לציון 25 שנים של פעילות שלכם בחצור הגלילית, ושם אתם מקיימים מכינה קדם צבאית, לא לשמנת, לעשירון העליון, אלא לאנשים שאולי לא היו מגיעים אחרת לשירות צבאי. ספר לנו קצת על המכינה.
נכון, מכינת ימין אורדי הם מכינות הפריפריה, הקמנו אותה בשנת 2000, מי שביקש מאיתנו להקים, ואלעזר שטרן, שהוא היה קצין חינוך ראשי, דוקטור חיים פרי, שהיה אז מנהל כפר הנוער של ימין אורד בקרמל, ביקש ממני להקים את המכינה, איתנו את המכינה בעיקר לנוער עולה, בני עולים, בפריפריה, בעיקר נוער עולה מאתיופיה וחבר העמים.
ואתם אומרים שבמשך השנים האלה, 25 שנים, 1,600 בוגרים של המכינה התגייסו לשירות משמעותי, עשרות, מאות לקצונה, חיילים רבים מצטייני נשיא. איך אתם עושים את זה?
לדייק 1,200 בוגרים, יש לנו 30% קצינים, 25% מפקדים, רובם הולכים לקרבי. התנאי הראשוני שהיה לי לשטרן זה שכל בוגר מכינת ימין אורד שרוצה לצאת לפיקוד, לא מתייחסים לנתונים שלו שהיו מכיתה י' בלשכת הגיוס, אלא איך שהוא מוכיח את עצמו בצבא, ואכן הצלחנו לפרוץ את מעגלי החסימה האלה, והרבה מאוד בוגרים שלנו עם נתונים יחסית נמוכים, הגיעו מאוד רחוק. אנחנו עובדים שנה שלמה של ביחד, של זהות, של הבנה למה אני פה בארץ ישראל, למה ההורים שלי רצו לעלות, מה המשמעות, מי אני, אנחנו עוברים קורסים, של הכרת הארץ, של חשיבה הכרתית, של עמידה מול קהל, שיעורי משפחה, ביטחון לאומי, והרבה כלים להצליח בצבא ובחיים.
אבל מי מממן את השנה הזו? כי אני מכיר קצת את עולם המכינות הקדם צבאיות, זה עולם מאוד יקר, בעיקר להורים ששולחים את הילדים, ופה אני מניח שלהרבה מהחניכים שלך אין את הגב הכלכלי הזה.
רוב החניכים לא משלמים, חלקם אפילו מקבלים דמי כיס כל חודש. אנחנו נעזרים בהרבה מאוד אנשים טובים בארץ ובעולם. בבית הנשיא יהיו נציגים של אימפקט ישראל שעוזרים לנו מאוד ותורמים לנו. דוקטור חיים פרי עוזר לי מאוד בגיוס כספים. וזו עבודה מאוד 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 לא פשוטה. גם גידול החניכים, עבודה איתם ביחד, וגם לגרום למפעל הזה שיעמוד ויעמוד על הרגליים.
ב-25 שנים האלה העמדתם חטיבה, חטיבת חיר, או שריון.
הזכויות הגדולות שלנו זה שאנחנו היינו הראשונים. בהתחלה משרד החינוך היה מאוד נגד, כי התפיסה הייתה שהמכינות הן לאלפים ולא לאלופים. מאוד נלחמנו בזה. לאחר לא רצו לתת לי לפתוח, ופתחתי, ורק אחרי 10 שנים התחילו לקום.
הגעתם להישגים האלה, ואתם זוכים להערכה בבית הנשיא השבוע. אייל אלדר, תודה רבה, פשוט נגמר לנו הזמן, יכולנו לשוחח עוד. תודה רבה לך, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו רעות מתתיהו ארגון, גיא רבי וקלרה זרצקי, ואחרינו ספורט עם קופמן, נימני ואוזן. תודה רבה.